איך להוציא את האי-וודאות מעסקת נדלן? איך אפשר להקטין את הסיכון ולהגדיל את הסיכוי? בסדר, לא תשמעו פה היום הבטחות שווא של אין סיכון.
הכל נדלן. התוכנית שתפתח לכם את החשיבה הנדלנית. יחד נעזור לכם לייצר את החופש הכלכלי עליו אתם חולמים, באמצעות השקעות נדלן בטוחות, חכמות ורווחיות. מבית BNC השקעות.
איך להקטין את האי-וודאות? כי בסוף האי-וודאות היא זאת שדוחפת אותנו לא לעשות. האי-וודאות היא זאת שדוחפת אותנו לתחושה של סיכון, לתחושה של אי אפשר, לתחושה של, של זה לא יצליח. זה מה שעושה האי-וודאות. אז היום נדבר על איך להוציא את האי-וודאות מעסקת נדלן, איך להקטין את הסיכון ולהגדיל את הסיכוי, ואיזה כלי יכול לעזור לנו לעשות את זה. אבל לפני הכל, בוא נתחיל דווקא ממחקר. לא נדבר על כל המחקר, אבל נעשה את זה ככה בקצרה, ממחקר קטן, בשנת 2002, דניאל כהנמן ועמוס טברסקי זכו בפרס נובל. הם זכו בפרס נובל על תיאוריה שמתארת התנהגות בני אדם בקבלת החלטות בתנאי ודאות. התיאוריה נקראת תורת הערך, והיא פותחה, היא מושתתת בעצם התיאוריה הזאת, על סמך מחקר מאוד מאוד גדול שבדק איך אנשים מקבלים החלטות בתנאי ודאות. ואני לא רוצה להתעכב על המחקר עצמו, אבל אחד האלמנטים הכי מרכזיים במחקר הזה, או שיצאו מהמחקר הזה, הוא שאנשים שנמצאים במצב שהם צריכים לקבל החלטה, הם נותנים משקל גדול יותר וכבד יותר להפסד מאשר לרווח. בעצם כולנו נפחד להפסיד יותר מהרצון שלנו להרוויח, ואני מניח שכבר שמעתם את זה. זאת אומרת, המשקל של להפסיד 50 שקלים, או להרוויח 50 שקלים, לא שווים בינינו. להפסיד, יש ערך גדול יותר, יש קושי יותר גדול, וזה לא יהיה זהה. ולמה זה חשוב? למה זה חשוב? כי אנחנו רוצים לחשוב שאנחנו איזה שהם אנשים רציונליים, אנשים ש... ככה מקבלים החלטות רק ממקום רציונלי, מבלי להתייחס לאמוציות, אבל זה לא נכון, כי אם זה היה רציונלי, אז להפסד ולרווח של 50 שקלים היה בדיוק את אותו ערך, כי זה מבחינה רציונלית, ולכן המחקר הזה, שבדק איך אנשים מקבלים החלטה בתנאי ודאות, התוצאה הראשית שלו, והדבר הראשון שאנחנו חייבים להבין, זה שאנחנו פוחדים להפסיד כסף יותר מה שאנחנו רוצים להרוויח, וזאת אחת הסיבות, אם לא הסיבה, שבגללה אנחנו פשוט בוחרים לא לעשות, לא להשקיע בשוק ההון, לא להשקיע בנדלן, פשוט לא לעשות באופן כללי. הפחד משתק אותנו. בסדר? הפחד משתק אותנו פשוט מלקבל החלטה, מלעשות, ותוסיפו לזה את התקופה המטורפת שבה אנחנו נמצאים עכשיו, אינפלציה, ריביות עולות, אי ודאות, שווקים קורסים, בלגן באירופה. זה רק מוסיף עוד תנאי אי-וודאות למשוואה שגורמים לנו לא לקבל החלטה או פשוט לא לעשות, כי הפחד מהפסד גדול מהרצון להרוויח. ושלא תיתו, זה לא קשור לתקופה. בסדר? זה לא קשור לתקופה, זה נכון לכל תקופה. אתם יודעים, אני אספר לכם משהו קצר על עצמי, ממש ככה בקצרה. אחרי בערך שנתיים ראשונות שלי בעולם הנדלן, אחרי 4 עסקאות בערך, משהו כזה, כבר חשבתי שאני מבין גדול בנדלן, אתם יודעים, בהתחלה אתה לא יודע עוד מה אתה לא יודע, אז אתה חושב שאתה איזה הכי טוב שיש, ורק כשאתה מתבגר אתה מבין שאתה עוד לא יודע כלום, אבל חשבתי שאני כבר תותח, וידעתי שלאימא שלי יש איזה כסף שהיא קיבלה מאיזושהי בן זוג, יושב במקם, מלווה קצר מועד, זה דומה לפקם, לא משנה פקם או מקם, בכל מקרה היא הפסידה כסף, ובעצם ידעתי שהיא מפסידה עליו כסף, ובאתי לה ואמרתי לאימא תקשיבי, את יודעת, אני כבר עשיתי כמה עסקאות, אני יודע להרוויח כסף מעסקאות אקזיט בנדלן, בואי תוציא את הכסף מהמקם, ונעשה בו עסקאות אקזיט, אני מתחלק ברווחים. אמר לי, לא, לא רוצה. אמרתי, טוב, בואי נקנה לך דירה, נקנה לך דירה, לנדלן מניב, שתי עמוד, תכניס לך שכירות כל חודש, תגדיל לי את הערך של הכסף. אמר לי, לא, לא רוצה. והמשפט ככה שאני הכי זוכר, זה הכסף הזה יישאר במקם, סגור, עד 120 שאני אחיה, ואחרי זה יעבור לך, לשי ואורי, לי ולאחים שלי. וניסיתי לשכנע אותה וככה, לקח לי זמן, ואני הבן שלה, היא סומכת עליי, היא רואה שאני כבר מרוויח כסף מנדלן, ועדיין הפחד היה יותר גדול, ובאחד הימים הגיעה אלינו עסקה בכנסת, דירת קרקע, לא התאימה לאקזיט, היא הייתה ככה גבולית, ואז בזמנו עולה לנו עוד כמות משקיעים כזאת, ולא ידענו מה לעשות עם העסקה, ורצים להרוויח מן הכסף, ואני החלטתי, טוב, אני הולך לשכנע את אמא שלי. בניתי דוח עסקה מסודר, עם ההוצאות, עם המחירי מחירה, באתי גם מאוד, מאוד מוכן עם הסחירות, ידעתי שהיא תשאל אותי שאלות, איך אני יודע כמה עולה שיפוץ, הנה שיפץ דירה ברבי עקיבא שבע קרקע, בדיוק אותו דבר, כמה סחירות, הנה דירות שהזכרתי באותו, מאותה סיטואציה, באתי עם דוח עסקה, ובעצם ניסיתי להקטין את חוסר הוודאות שלה. להראות לה שאני יודע, שאנחנו יודעים איפה אנחנו נכנסים ואיפה אנחנו יוצאים ומה הולך לקרות בדרך. והקטנה הזאת של החוסר ודאות, היא לא הופכת את זה לזה שאין סיכון, והיא לא הופכת את זה לזה שזה יותר לא מפחיד, אבל היא מקטינה. כי בסוף בכל דבר יש סיכון, אבל ככל שיש לנו יותר ידע, יותר הבנה לאיפה אנחנו, איפה אנחנו נמצאים ולאן אנחנו הולכים, אנחנו כן יכולים להקטין את רמת הסיכון, וגם בצורה רציונלית כן להגדיל את הסיכוי, להבין מה אנחנו הולכים לעשות. אז ישבתי איתה, והראיתי את הדוח עסקה, והייתי מוכן עם השאלות שלה, והבאתי חוזה סחירות, ובום, היא החליטה לקפוץ למים, אני בטוח שעוד היה לה פחדים, עוד יום אחד אני אתחקר אותה על זה לעומק, אבל היה לה פחדים עוד לפני זה, ואני בטוח שהיה לה פחדים גם שהחליטה לקבל החלטה, אבל הכלי הזה, הכלי של הדוח עסקה, שעוד מעט נראה אותו, נראה דוגמה שלו, ומי שרצה גם נשלח לכם את הדוח שאנחנו עובדים, תמצית של דוח, אבל הוא מספיק טוב כדי שתוכלו להשתמש בו, אני בטוח שזה יכול לשפר לכם, וזה יכול לתת לכם הקטנה של אי ודאות, הגדלה של הבנה, מה אתם צריכים לדעת. עכשיו, מאיפה בא הפחד הזה של אמא שלי? הפחד נובע בעיקר מחוסר הוודאות, כי אם היה לנו את היכולת להריץ את הסרט קדימה, אם היינו יכולים לדעת בדיוק מה הולך לקרות, להריץ את הסרט קדימה ואחורה, אז בוודאות היינו יכולים לדעת איפה אנחנו מחליטים, מקבלים החלטות של כן ואיפה לא, ואז בעצם הפחד היה נעלם, אבל אנחנו לא יכולים להריץ את הסרט, אז אנחנו יכולים רק להתכונן לכמה מצבים של הסרט. עכשיו לא רק זה, אנחנו תמיד גם מגדילים, אנחנו תמיד מספרים לעצמנו את כל הבעיות שדווקא יצוצו בעסקה שלנו, דווקא יצאנו הבניין ייפול והשכן טיפול לו התקרה, עזבו שיש איזה פתרונות, כן? אבל דווקא לנו, אנחנו עוד מוסיפים ומגדילים את כל אותם הסיכונים שדווקא יצוצו בעסקה שלנו. עכשיו, לא תשמעו מני שאין סיכון, יש סיכון. בכל דבר שאנחנו עושים יש סיכון, גם שאנחנו רוצים את הכביש וגם שתשים, אבל יש גם סיכוי. יש סיכון בכל דבר. מה מקטין את הסיכון, כמו שאמרתי? הקטנה של חוסר הוודאות. הכלי הכי טוב לזה, דוח עסקה. למה? למה דוח עסקה מאפשר לנו לקחת את השליטה על העסקה בידיים שלנו, ולהיות מוכנים, או לפחות לנסות, להרבה מאוד תרחישים ולמצבים שונים. בצורה גסה, בסדר, ופה תכף אני גם אציג לכם דוח ככה אחד לדוגמה, יש גם דוחות לאקזיט, גם למניב, אבל אני אציג לכם דוח אחד לדוגמה של עסקת אקזיט, ותראו לאיזה פרטי פרטים זה יורדים, ואיך אתם יכולים להשתמש בכלי הזה, כדי להקטין את חוסר הוודאות בעסקאות שלכם. בצורה גסה, יש 4 קטגוריות שאתם צריכים לדעת נתונים עליהם, כדי להקטין את האי-וודאות. או בעצם 4 שאלות שאתם צריכים לענות עליהן כדי שיהיה לכם דוח עסקה מסודר, ועוד מעט נראה דוח לדוגמה. מה עם אותם שאלות? מה מחיר הרכישה? כמה הוצאות נלוות יש לעסקה? כמה הוצאות מימון? וכמה רווח צפוי לי? מה אני צופה שיהיה הרווחים? הקטגוריות האלה, השאלות האלה, הם בעצם ייתנו לי את היכולת למלא את הדוח עסקה ולהקטין את את החוסר ודאות שלי ולקבל שליטה בידיים שלי ולדעת מתי אני צריך לקבל החלטות ומאיזה סוג. אז בעצם, כמה הכנסות אני צופה מאותה עסקה? כמה הוצאות אני צופה שיהיה לי? ומה יוצא לי מזה? בואו נסדר את זה טיפה רגע לפני שנראה את הדוח לדוגמה. בצד ההכנסות בעולם הנדלן יש 2 מקורות של הכנסות. הכנסה מסחירות והכנסה מההפרש בין קנייה למחירה. בסדר? אי אפשר לא להתייחס גם להפרש בין קנייה למחירה. בסדר? כמו שאתם קונים מניה או ביטקוין או לא משנה איזה סוג השקעה, לרוב מתייחסים קודם כל להפרש בין הקנייה למחירה, למה שצופים שאותו נייר ערך יעלה, ככה גם נדלן. עכשיו לא מדבר על שנים תורפות כמו עכשיו, צועדו ספרתית בשנה, ועליות מחירים של 18% ו-19% ב-12 החודשים החולפים. לא, לא על זה אני מדבר. בסדר, אני לא מדבר על זה, אני מדבר על איזושהי עלייה מינימלית, 2-3-4% בשנה, על סך במחירי הנדלן, על סך העסקה שרכשנו, איזשהו משהו. עזבו קנייה מתחת למחיר שוק, עזבו להרוויח כסף רגע ברכישה. 2 המקורות שמהם אתם תכניסו כסף, יהיה מסחירויות שמתקבלות, ומההפרש בין הקנייה למחירה, ומה אני צופה שבעצם יהיה אותו הפרש. בצד ההוצאות, תכף נראה פירוט יותר עמוק, אבל בצורה גסה יש את הוצאות הרכישה, המחיר רכישה וכולי, יש את ההוצאות הנלוות לרכישה, מס רכישה למי שיש, יש את הוצאות התיווך וכל בעלי המקצוע, הוצאות לרשויות, הוצאות השבחה ושיפוץ והוצאות שוטפות, וכמובן את כל ההוצאות על המימון. מה יוצא לי שאני יודע להכין? מה יוצא לי מזה? בסדר? מה יוצא לי מזה שאני יודע להכין דוח כזה כמו שצריך. קודם כל אני יודע לקבל החלטות, ואני יודע להכין את עצמי למצבים, שהריבית עולה, שהמחיר ישתנה, מה יהיה, אם המחיר ירד ב5% או ב10%, איפה אני נמצא break even, מתי כבר לא כלכלי לי העסקה הזאת, אני יודע אם שווה לי לרכוש את הנכס, ובכמה שווה לי, והדבר הכי נכון הוא כמובן להכין את עצמנו לתרחישים, לכמה תרחישים שונים, אז אני רוצה רגע להראות לכם דוח, לדוגמה, בסדר, דוח שצגנו למשקיע בעבר, לפני שהוא נכנס לעסקה, ולנסות תוך כדי ככה שגם תראו את הדוח וגם לגעת בכמה דברים חשובים, מי שירצה כמובן תרשמו לי בתגובות ואני אשלח לכם דוח כזה לעסקה, בסדר? בדוח הזה מראש כבר מסומנים אותם מקומות שאני צריך להכניס נתונים, מה אחוז המימון, מה התקופה שאליה אני נכנס לעסקה, בסדר? גם אם אני יודע שאני הולך למכור בעוד שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, וגם אם אני לא יודע, אז אני אעשה פשוט עסקה של תקופה של שנה, ואני אראה איך זה מייצג את הדבר הזה, אבל פה מדובר בדוח לעסקת אקזיט, אז יש פה איזושהי תקופה שאליה אנחנו נכנסים, אז פה במקרה הזה הצפי היה לשנתיים, וכל הנתונים פה בעצם הם הרוב מחושבים אוטומטית בהתאם, לדברים שאנחנו מכניסים, אז יש פה כמה הון עצמי נצטרך לטובת המשכנתא, כמה המשכנתא ניקח, כמה הון עצמי נצטרך לטובת עליות מלוות, זה גם אחד המקומות שבהם אנשים נופלים, הם לא מתכננים נכון את העסקה, הם לא מבינים בלי דוח עסקה, כמה כסף אני צריך לטובת המשכנתא, כמה הון עצמי אני צריך להשלים, וכמה אני אצטרך לטובת הוצאות נלוות, שעליהם אני לא מקבל מימון, ואז הם נכנסים לעסקה, כבר חותמים חוזר רכישה הרבה פעמים, ובסוף מגלים שחסר להם כסף, כי השמאי העריך להם את הנכס בפחות, הם לא תכננו את כל ההוצאות נלוות, הם לא שמו לב שעליהם הם לא מקבלים מימון, ולכן פה יש את ההפרדה הזאת, יש פה את אחוז המימון שהוא משתנה מאדם לאדם, אם זה מישהו שזירתו היחידה או לא, ויש פה את הפרטים כבר, מה שנקרא את צד ההוצאות, כמה אני רוכש את הנכס, וכמה אני משלם לעורך דין, שימו לב, זה מחולק פה לפי כל מיני קטגוריות, ושמאי כמה עולה לי, והזמנת תיק בניין, ובאמת זה יורד פה לפרטי פרטים, ולתיווך, וכמה עולה לעשות העברת בעלות, אני רוצה לדעת את כל ההוצאות מראש, ורובם הם הוצאות קבועות, בסדר? אני יודע שתיווך זה 2% פלוס מע"מ, זה לא משהו שהוא באי ודאות, זה באי ודאות אם אני לא מתייחס לזה, בסדר? זה לא אי ודאות אם אני לא נותן לזה את הדעת מראש, אבל יש לי פה את ההוצאות לרשויות, ואת השיפוץ, וריהוט, ועיצוב פנים, עכשיו, אם לקחתי 3 הצעות מחיר משיפוצניקים, או אם כבר שיפצתי נכס כזה בעבר, או אם הלכתי ובדקתי עם כאלה שכבר שיפצו כמה זה עלה, אז אני יכול להכניס את הנתונים מראש, ואם בחרתי ללכת עם שיפוצניק מסוים, אז אני אוסיף איזשהו בלטם, של עוד 3-5%, ואני אקח איזשהו מקדם בטיחות, לדעת מה קורה אם תהיה לי סטייה, אבל כבר חוסר הוודאות קטן משמעותית, אותו דבר גם לגבי ריהוט, בסדר? במקביל לרכישת הנכס, לפני הרכישה, אתה כבר יכול להשלים את כל הריהוט שאתה רוצה לקנות לבית, ולדעת בדיוק כמה הוא הולך לעלות לך. זה לא כל כך קשה אם רק מכינים את הנתונים מראש. אז אתם רואים, זה ממש מחולק פה לקטגוריות, וזה מביא אותי לאיזושהי שורה תחתונה של כמה הוצאות, ואחרי זה גם הוצאות שוטפות, ועלויות המימון, והוצאות מחירה שאני רוצה למכור, כי פה זה עסקת אקזיט, ואז ההכנסות. שזה הדבר הנוסף שאמרנו שאנחנו צריכים לדעת, אז כמה הכנסות יהיה לי מדמי שכירות, אם זה נכס שאני מחזיק אותו לפני השיפוץ, או רק אחרי השיפוץ, כמה אני צופה להכניס בתוך השנתיים האלה, אז פה זה כמובן לא מחושב לפי 24 חודשים, כי אני לוקח חצי שנה של זמן של שיפוץ וריהוט וכולי, ואיזשהו מקדם בטיחות, אז יש פה צפי מאוד מאוד זהיר, ואותו דבר גם לגבי הצפי מחירה, 3 מצבים. בסדר, אני רוצה לדעת כמה היום השווי שוק, 860 אלף שקל, מה יקרה אם הוא ירד ל-840 ומה יקרה אם הוא יעלה, וכל אחד בהתאם לנתונים ולצפי שלו ולעלויות מימון שלו, יכול לקחת את הדוח הזה ואיתו בעצם להגיע לשורה תחתונה, כמה רווח אני צופה להוציא מהעסקה אם זה לאקזיט, או כמה תשואה אני צופה לעשות במהלך הדרך על התשואה השוטפת, זה דוח אחר שנראה קצת שונה, וכמה תשואה אני הולך לעשות כל שנה על העון העצמי שאני הולך להשקיע בעסקה הזאת, אם פה אני צריך 339,000 שקלים, ובסוף אני אכניס את ה-64,000 שקלים בשנתיים מסחירות, וישלם את אותם הוצאות שהראיתי לכם, ומכור ב-860, אני אעשה כ-13% על העון העצמי שהשקעתי, על אותם 339,000 שקלים, כי בסוף זה מה שחשוב לי לדעת, כמה כסף אני עושה על העון העצמי שהשקעתי, ולא על שום דבר אחר. בסדר, עכשיו, יכול להיות שכמו שכתבתם לי פה, רואים את הדוח הפוך, אז אני מקווה שהצלחתי לפחות להעביר לכם את מה הוא עושה הדוח הזה, אני תמיד 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 רוצה לדעת מראש, ככל שניתן, את כל ההוצאות שאני יכול לדעת, ולהוסיף בלטם, להוסיף כמה מצבים. אז אני מנסה לתכנן את זה קדימה. אני מחליט מה תקופת העסקה. אני יכול לבחור בשנה אחת, בשנתיים, שלוש וכולי. שימו לב שכמו שאמרתי, יש לכם את אותם תאים שבהם, ואני אשלח לכל מי שביקש דרך אגב את הדוח, אנחנו נשלח אותו מחר לכולם. יש לכם כבר חישוב אוטומטי, כדי שלא יהיה טעויות, בסדר? כדי שלא תשכחו לבדוק כמה הון עצמי אתם צריכים לעסקה סך הכל, כי על הוצאות נלוות לא מקבלים, לשיפוץ אתם צריכים הון עצמי, למתווך אתם צריכים הון עצמי, בסדר? עכשיו, אני יודע, עדיין בטוח עוברת לכם עכשיו שאלה, רגע טל, אקסל זה יפה, אקסל אוכל הכל, מה זה באמת משנה מה אתה כותב? הרי בסוף יכול להיות שינויים ובלטעמים, ואתם צודקים, אבל, אני רוצה שתסתכלו על זה רגע בצורה רציונלית ככל שניתן. יש, כמו שאמרתי, דברים שהם ידועים. כמה אתה חושב לעורך דין? אתה יודע. 0.25%, סגרת איתו פיקס פרייס מראש? לא משנה. אתה יודע את זה לפני העסקה, אתה יכול לדעת את זה לפני העסקה. כמה אתה משלם למתווך? אתה יודע את זה. כמה אתה משלם לרשויות? אתה יודע את זה. כמה עלות מימון תהיה לך צפויה? אתה יודע, ואתה יכול להכניס 3 מצבים. אם הריבית תמשיך לעלות, בבקשה, תכניסו לדוח. אז את רוב ההוצאות אפשר כן לדעת מראש. את המחיר רכישה ודאי אפשר לדעת מראש. את הצפי שכירות ודאי אפשר לדעת מראש. אז כל השאלות, מה אם המחירים השתנו, ומה אם תהיה ירידת מחירים, תיקון, הכל יכול לקרות. בסדר? הכל יכול לקרות. עזבו עכשיו, זה לא היום הסבר על למה מחירי הנדלן צפויים להמשיך לעלות בטווח הארוך. זה לא. זה כן, כן ההבנה שאני יכול להכין את עצמי עם תרחישים שונים. הריבית עולה. המחיר ירד, הריבית תשתנה וכולי, יהיה לי בלטם בשיפוץ, יהיה לי עוד הצעות שלא צפיתי, אחלה, בסדר, אם תיקחו יותר מדי מקדמי בטיחות, אז בסוף גם לא תיכנסו לעסקה, אבל תכינו כמה תרחישים שונים. עכשיו, הדבר הנוסף שכן הייתי עוד ככה רוצה לגעת בו אולי, הדוח הזה, וזה אני רוצה לחדד לכם, הוא קודם כל בעסקאות אקזיט, אני ובכלל בנדלן, אני רוצה לדעת מה הכסף שלי עושה, העון העצמי שאני השקעתי, בניקוי העלות מימון שעולה לי להביא את המשכנתא, ולכן יש בו שורה שמחשבת לי תשואה שנתית על העון העצמי. הדבר השני שהוא עושה, הוא מראה לכם תשואה אמיתית. אחת הטעויות הכי נפוצות של משקיעים בעולם הנדלן, הם נכנסים לדירה, הדירה מושכרת ב-3,000, רוצים עליה 850 אלף שקלים, מוצאים מחשבון 3,000 כפול 12 חלקי 800, אומרים הנה אני עושה תשואה שוטפת של X. בסדר? אם הם יודעים בכלל להבדיל בין תשואה שוטפת לתשואה מסך העסקה. או תשואה במחירה. וזה טעות. איפה הוצאות נלוות? איפה תשואה נטו? בסדר? אנחנו מנסים להגיע לתשואה נטו צפויה. הדוח הזה עושה את זה. הוא עושה סדר בעיניים. הדבר השני, הוא כמו שאמרתי, ואתם לא מבינים כמה הדבר הזה חשוב וכמה אנשים נופלים בזה, זה עושה סדר במה ההוצאות שעליהם אני מקבל מימון, או צריך לדאוג למימון בהלוואות נוספות וכולי, ומה אני מקבל במשכנתא. וגם פה אתם יכולים לשים בלטם, במקום 75% אם זה דירתכם היחידה, שימו 70. במקום ש-630 ברכישה, תחשבו ששמה יעריך לכם את זה ב-30-40 אלף שקל פחות. אתם יכולים להתכונן, וכמובן, כמובן, כמובן, אתם יכולים לדעת לקבל החלטות. בסדר, אם אני עושה איזה סיכום ל-20 דקות האחרונות, ובאמת ככה, מה אני ניסיתי להעביר לכם הערב? קח שלוק מים לפני. אנחנו מחר ומחרתיים נשלח לכולם, אני רואה את כל התגובות דרך אגב, אני מתנצל על זה שראו את זה הפוך, לא יודע למה, אני אנסה לתקן לפעמים הבאות, אבל אנחנו נשלח לכולם את הדוח עסקה, שיהיה לכם לעבוד איתו, דוח אקסל פתוח, שיהיה לכם לכל עסקה שאתם רוצים לבחון. פתחתי במחקר שזכה בפרס נובל, כדי שתראו שהפחד להפסיד הוא לצערי מה שטעו, אנחנו נותנים לו משקל הרבה יותר גדול מהרצון להרוויח. הפסד של 50 שקלים הרבה יותר פוגע בנו מלהרוויח 50 שקלים. החשש הכי גדול הוא בגלל ההיוודאות. אם היינו יודעים להחזיר את הסרט אחורה ולהריץ אותו קדימה מה שתקרא, אז היינו יודעים בוודאות מה אנחנו צריכים לעשות. הכלי הכי טוב להקטנת אי-וודאות הוא הדוח אקסל, דוח עסקה מסודר. אם תכירו אותו ותבנו אותו ותבינו אותו נכון, בסדר, אתם צריכים את הנתונים כמובן, אתם צריכים לדעת סקר שוק נכון, או לעזר בבעלי מקצוע נכונים, אבל אם תכניסו בו נתונים טובים, הוא יעזור לכם לקבל החלטות נכונות, לדעת איזו עסקה להיכנס אליה, בכמה, כמה לרכוש, מה אתם צופים להוציא, ואחרי זה גם לנהל את העסקה, כי אתם פשוט משכפלים את אותו גיליון של צפי עסקה, עושים עסקה בפועל, ואז מתחילים להכניס תוך כדי, טק, 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 טק. אתם יכולים לבדוק את עצמכם, תוך כדי תנועה, לדעת אתם בכיוון הנכון או לא בכיוון הנכון, יש חריגות או לא. בסדר, דרך אגב, אותו דבר, העתק הדבק, אמנם בקנה מידה הרבה הרבה יותר גדול, ככה גם מנהלים פרויקטים גדולים. בסדר, ככה גם מנהלים, יש תוכנות ויש כל מיני דברים, אבל הבסיס הוא אותו בסיס. צפי של מה אני צופה, כדי להקטין כמה שיותר את האי-וודאות, להוסיף בלטעמים ולנהל את זה בפועל, וכל הזמן לבדוק את עצמי. אז ההיכרות עם הדוח עסקה וההכנה שלו כמו שצריך, תיתן לכם את היכולת לקבל החלטה נכונה ולהיכנס לעסקאות נכונות. הכי חשוב, כמו שאמרתי, שתדעו את המספרים, תדעו, תעשו סקר שוק נכון, או תעזרו בבעלי מקצוע, תשתמשו בנתונים, בחוכמה, המידע קיים, אתם רק צריכים להשתמש בו. בדיוק כמו שבעלים של חנות, או יבואן, יודע, אוקיי, עולה לי אותו שואב, שני שקלים בסין, עלויות שינוע, עלויות יחסון, תה, בכמה אני צופה למכור אותו, זה הרווח שאני רוצה להרוויח, מצוין, ככה אני יודע בכמה שווה לי לרכוש, או אם אני צריך להעלות מחיר, או להוריד מחיר, אותו דבר גם פה. אותו הדבר גם פה, שוב, לא תשמעו ממני, אין סיכון, אין דבר כזה בלי סיכון, תשמעו ממני שיש יכולת כמו בכל דבר בחיים, להוסיף ידע שמקטין את הסיכון, ולהתכונן למצבים שונים, ולהכניס תרחישים שונים, אבל לעשות. לצאת לדרך, להניע את הכדור שלג הזה, לא תצליחו להרוויח אם לא תהיו במשחק, אם תהיו במשחק, אולי תוכלו גם להרוויח, הראיה לזה זה כל מה שקרה בשנה האחרונה, המטורפת הזאת, או בכל העשור האחרון, או בכלל. גם בלי הטירוף, גם בשוק בריא, לטווח הבינוני והארוך, אפשר להרוויח גם צועה שוטפת, וגם צועה מההפרש בין קנייה מחירה, וגם לקנות מתחת למחיר שוק, וגם לעשות פעולות השבחה ולהעלות את השווי שלהם, והדוח הוא זה שעוזר לנו להתכונן לכל מצב. אז קודם כל תודה רבה לכם על זמנכם, תודה שאתם צופים, אנחנו נשלח לכולם את הדוח, ואני מקווה שתשתמשו בו בחוכמה, ואם אתם צריכים שאלות, אתם מוזמנים לשאול על הלייב הזה, ואנחנו נענה בהמשך. נתראה פה ביום שלישי, שבוע הבא, 8:30, תודה רבה לכולם, לילה טוב.
נהנתם? תוכלו לשמוע את כל הפרקים בספוטיפיי, אפל מיוזיק וגוגל פודקאסט. אל תשכחו לעשות לנו לייק בפייסבוק, BNC יזמות והשקעות נדל"ן, ובאינסטגרם, BNC קו תחתון אינבסטמנט. להתראות בפרק הבא.